אתכם, מה הן שבע מצוות בני נוח? למה אנחנו חושבים שאנחנו אור לגויים? מי הם הנביאים המודרניים ומה תפקידם ליד הפוליטיקאים? ולמה כשקורה לנו נס אנחנו מיד אומרים, הנה, אצבע אלוהים. שיחה עם הרב אורי שרקי על אמונה, על ניסים, על שליחות ועל יהדות, שלא תמיד מבינה את תפקידה. שלום לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
תן לנו דוגמאות בבקשה למקרים בהיסטוריה האנושית, לסיטואציות בהיסטוריה האנושית שבעיניך הם סוג של נס.
תראה, יש דברים קלאסיים, סך הכל מדובר על קריאת ים סוף, על מעבר הירדן, הדברים האלה מוזכרים מפורש בתנ"ך, גם הניסים של אליהו הנביא ושל אלישע. הייתי רוצה להתייחס דווקא למקרה הרבה פחות מוכר שנמצא בתלמוד, על סיפור שובה לב, על אדם שמתה אשתו בלידה. באותם הימים שלא הייתה מטרנה והייתה סכנת מוות אם לא תהיה הנקה מיידית לילד, המצב היה שהילד היה בסכנה. התלמוד מספר סיפור מאוד מעניין, שצמחו דדים לאותו אדם, והוא העניק את בנו.
לאדם, כן, שאיבד את אשתו.
כן, כן, שאיבד את אשתו, זכר. האמת היא שמבחינה ביולוגית זה לא בלתי אפשרי לחלוטין, בטיפול הורמונלי, לא יש אפשרויות כאלה, אבל זה בכלל לא כך משנה. התלמוד מביע שתי עמדות ביחס למעשה הזה. בהתחלה, התלמוד מתפעל ואומר, כמה גדול אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. ומיד אחר מכן, התלמוד אומר, לא, מה פתאום? כמה גרוע האדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו?
למה?
כלומר, אנחנו רואים שיש איזה יחס, הייתי אומר, של רתיעה כלפי הנס. לא בגלל שאין אמונה בניסים, אנחנו יודעים שלא ייפלא מהשם דבר. השאלה היא, האם ראוי באמת שישתנו סדרי בראשית? הרי גם הטבע, עם הקביעות שלו, עם הדטרמיניזם שלו, זאת היא יצירה אלוהית, זהו רצונו של הבורא. אז מדוע לשנות?
כלומר, אם קורה אסון חס וחלילה, לפי התפיסה הזו לא צריך להיות נס, מכיוון שאותו אסון גם הוא חלק מהטבע, גם הוא חלק מאותה בריאה.
הוא פועל על פי איזה מערכת קבועה כוללת שמתחשבת במהלך המאורעות מראשית ההיסטוריה ועד אחריתה, ולכן לא צריכה להיות התערבות. הייתי מדמה את זה, את יודעת, לזה טכנאי שבנה מכונה נפלאה, ויש לו עדיין מברג בתוך הכיס, כי אם תהיה איזושהי בעיה שהוא ישנה משהו. אז לתלמוד יש רתיעה מזה, מה, אלוהים לא חשב על הכל, שהוא צריך פתאום להתערב. כלומר, אנחנו רואים שהרתיעה של האדם המודרני מן הנס כבר מצויה במקורות עצמם.
אבל בכל זאת, הרב שרקי, אתה לא יכול להתעלם מסיטואציות שקורה לך נס. אתה חולה חלילה במחלה קשה ופתאום אתה נרפא באורך פלא. המכונית מתקלקלת לך תוך כדי נסיעה, אתה ממש בסכנת חיים, אתה חושב שהכל אבוד ופתאום מישהו מציל אותך. אתה מאבד את כל הכסף שלך ופתאום אתה זוכה בפייס. ברגעים כאלה שאנשים לא יודעים להסביר לעצמם איך זה קורה, הם אומרים את המילה הזו. נס.
כן, אכן. כלומר, המילה נס משמשת לכמה כיוונים. אחד הכיוונים הוא מימוש של סיטואציה שהיא מאוד לא מסתברת מבחינה הסתברותית, אבל היא לא בלתי אפשרית. כלומר, אין פה שינוי של חוקי הפיזיקה. לא שפתאום התפוחים, במקום ליפול מן העץ, התחילו לעלות מן העץ. כלומר, הדבר הזה הוא נדיר. מה שאת מדברת עליו זה מה שנקרא ההשגחה. ההשגחה יכולה להיות ממוקדת עד כדי כך שהיא מורגשת כנס.
אבל זה לא נס,
זה לא נס במובן האחד, זה כן נס במובן השני. יש נס של שינוי סדרי הטבע, יש נס בתוך הטבע.
אתה יודע, זה מאוד מעניין מה אתה אומר, מכיוון שאנחנו במשך השנים חונכנו על הסיפור האולי מיתולוגי הזה, שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים כדי שנראה את עוצם ידו, שנראה את כוחו, כדי שנאמין בו עוד ועוד. מה אתה חושב על אנשים שבעצם ברגע שקורה להם נס מתחילים להאמין בבורא עולם?
תראי, זה מזכיר לי את שיטתו של אחד מגדולי חכמי ימי הביניים, רבנו לוי בן גרשום, הרלב"ג, שהביע עמדה מסתייגת מן הניסים בספרו הפילוסופי מלחמות השם, והוא אומר, בכל זאת, אבל למה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים? והוא אומר משהו מאוד לא מחמיא, הוא אומר, יש טיפשים בעולם והם זקוקים לזה. כלומר, בוודאי שאם כל העולם היו חכמים, לא היו זקוקים לניסים, אבל ריבונו של עולם ברא עולם מלא בטיפשים, וצריך בשבילם ניסים.
כלומר, יש אנשים שבלי לראות נס, לא מסוגלים בעצם להאמין בקיומו של בורא לעולם הזה.
בדיוק, הייתי אומר, בקיומה של משמעות לעולם. כלומר, מציאות הבורא, הייתי אומר, סיבה ראשונה, זה יכול להיות קלאסי עבור הרבה בני אדם. אבל השאלה האם יש משמעות, האם האלוה מתערב, פונה לאדם, אנשים זקוקים בדרך כלל לנס בשביל הדבר הזה, וזה בעצם מבחינתה של המסורת הנבואית, איזה מין נסיגה. עיקר היחס בין הבורא לאדם איננו דרך שבירת הטבע. העיקר היחס הוא דרך הדיבור, דרך ההתגלות, דרך הנבואה, והייתי אומר אפילו דרך הפוליטיקה.
אז שאתה מדבר, אנחנו מיד נגיע לעניין הזה של פוליטיקה, אבל לפני כן אני רוצה לדבר איתך על המושג הזה של השגחה. כשאתה אומר שלאדם קורה מה שאנחנו קוראים נס, אתה אומר זה לא נס, זה השגחה.
אכן.
מה זה השגחה מבחינתנו כפרטים?
השגחה פירושה שמאורע מסוים, סיטואציה מסוימת, היא בעלת משמעות. משמעות מהותית שמשתלבת במבנה הכללי של היקום.
רגע, אני רוצה להבין, לי כאדם פרטי, יש איזושהי השגחה שהיא השגחה פרטית שלי?
יש להניח שככל שחיי יהיו יותר משמעותיים, המאורעות של חיי יהיו גם כן בעלי משמעות יתרה, ואז נוכל להגיד עליהם שהם מושגחים.
אתה מאוד בעל הנושא הזה של נביאים, אתה, יש לך איזושהי שאיפה להחזיר את הנביאים, להחזיר את הנבואה במשמעות מודרנית. מה זה נביאים במדינת ישראל שנת 2012? יכול להתקיים דבר כזה?
אם אתם מדברת על הנביא בתור אחד ממוסדות המדינה, העברית הקדומה, אנחנו רואים תמיד שליד המלאכים יש נביאים. כלומר, ליד כל מערכת פורמלית יש גם כן איזו סמכות מוסרית, שגם לה יש מה לומר, יש לה גם מה להתערב, ואפילו יכולת, אפילו משפטית, לשבור את ההחלטות של המוסדות, של המלך, של הכהן, של הסנהדרין ושל הכנסת אולי. ובכלל, בכל חברה אנחנו זקוקים לסמכות מוסרית שמתערבת ויש לה גם אמירה. אם את מדברת על הנבואה בתור ההתגלות של הבורא אל הנברא, אנחנו בעידן היסטורי שאפשר לקרוא לו פוסט נבואי. כלומר, אנחנו במצב שבו ההתגלות פסקה. ולכן גם הפרמטרים שעל פיהם בני אדם חיים הם אחרים. קשה לנו מאוד, למשל, להבין את הדמויות המתהלכות בתוך הסיפורי התנ"ך, אם אנחנו מתעלמים מן העובדה שהם חיו בעולם שבו הנוכחות האלוהית הייתה מורגשת באופן מיידי, באופן ממשי, לכן גם לא היה אתאיזם.
נכון, ראינו את זה, אנחנו רואים שהוא מתגלה לאברהם אבינו, שהוא מתגלה למשה רבנו, אלוהים.
יותר מזה צריך לזכור שכיום הוא לא מתגלה. כלומר, אנחנו במצב של נגזרת כלפי העולם האמיתי. אנחנו בעולם של הסתר פנים. במצב של הסתר פנים יש איזה געגוע. הגעגוע הזה מוליד את הדתות, מוליד את המיסטיקה, אבל הוא מוליד בעצם אדם שחולה. כלומר, הייתי אומר ככה, זה ממש לא פייר לזרוק את האדם לתוך ההוויה, לתוך הקוסמוס, ולהגיד לו, תסתדר לבד, אני לא מדבר איתך.
נכון.
ויפה, מה פתאום שלחת אותי, נכון. אתה לא יכול להגיד לי איזה משהו. אז ודאי שאנחנו משתוקקים להתחדשותה של התרבות הנבואית. אי אפשר להתעלם, כמובן, מזה שבמשך אלפי שנים אנחנו עברנו גם דרך תקופה ארוכה מאוד של חוכמה, שבוודאי היא מצטרפת כסינתזה עם הנבואה.
למה פסקה ההתגלות? למה בתקופת המקרא הייתה התגלות אלוהית, איך שאתה מכנה אותה ישירה? זה יכול להיות אלוהים, זה יכול להיות באמצעות מלאכיו, אבל היו כל מיני דרכים לאלוהים להתגלות, ולמה בתקופה הנוכחית אין התגלות אלוהית?
תראי, זה תולדה של הגלות. גם הגלות השכינה קשורה גם כן במצבם של עם ישראל. כלומר, הייתי אומר ש... קרה משהו מאוד קטסטרופלי לפני 2500 שנה בערך, 2400 שנה, כאשר חרבה המדינה העברית. והמדינה העברית הקדומה הייתה הזירה של ההתגלות הזאת, במיוחד המקדש שלה וכו'. מאז שהדבר הזה פסק, אנחנו נכנסנו לעידן שבו תפסו את המקום של ההתגלות כל מיני ניסיונות אחרים. הפילוסופיה הקלאסית, המיסטיקות למיניהן, הדתות, אידיאולוגיות, כל אלה באים עכשיו לנסות את כוחן. ייתכן לומר שיש איזושהי כוונה בתוכנית הכללית של ההיסטוריה קצת לסלק את הבורא מן הזירה. נוכל להגיד את זה בזהירות. קצת לסלק כמו ש... כדי לתת לילדים לגדול. אז ייתכן מאוד שאנחנו גם זכינו על ידי הפסקת הנבואה לתקופה של התבגרות של הרוח האנושית, ובמובן הזה צריך לראות את זה גם כן באופן חיובי.
כלומר, מה שאתה אומר בעצם במשמעות הזאת, שאם אלוהים היה קיים בעולם הזה, מאוד יכול להיות שלא היו מתפתחות כל אותן תורות פילוסופיות, וכל אותן אידיאולוגיות, וכל אותה התפתחות של מדעי הרוח שקרתה כל השנים הללו, ואידיאולוגיות שונות, גם כמו הציונות למשל, כל הדברים האלה לא היו מתפתחים, אם הייתה פה כל הזמן נוכחות אלוהית, כי לא היה לנו צורך בהן?
ריבונו של עולם מעוניין כנראה שהאדם יתבגר.
מה אתה חושב על הקמת מדינת ישראל? זה סוג של נס בעיניך?
אין שום ספק, כלומר, במובן הקלאסי, הקמת המדינה, כלומר, היציאה מן הגלות, היא בעצם נס. מדוע? בגלל שאם את עושה חשבון, מדובר במין תחיית המתים לאומית. כלומר, אומה שהנביא יחזקאל מתאר אותה כערימה של עצמות יבשות, קמה לתחייה. אומה שארנולד טוינבי אמר שהיא, ההיסטוריון המפורסם, אמר שהיא איזה מין מאובן תרבותי. פתאום מתחיל לחיות, לקום, להילחם על קיומו. הדברים האלה הם במובן, הייתי אומר, עמוק מאוד נס.
מהי גאולה בעיניך, הרב שרקי?
הגאולה, תראי, הייתי אומר, כדי להבין מהי הגאולה לפי היהדות, צריך להבין מהי בנצרות. בנצרות הגאולה היא מאורע מיסטי רוחני. ביהדות זהו מאורע פוליטי, לכל דבר.
מאורע פוליטי?
בוודאי.
גאולה זה מאורע פוליטי?
היציאה מעבדות לחירות. השברון של עול הגויים עלינו, עם ישראל חוזר לעצמאותו המדינית, זוהי הגאולה במובן הקלאסי. הגאולה היא דין הסוף פסוק, היא דין הסוף ההיסטוריה, היא ההתחלה של ההיסטוריה הנורמלית. סוף סוף יש בידינו לממש את הייעודים שלנו. עד אז היינו עסוקים במלחמת הישרדות, על קיומנו תחת אולם של אחרים. ברגע שאנחנו יוצאים מעבדות לחירות, אנחנו נגאלים. אנחנו מציינים כל שנה חג מיוחד לגאולה, חג הפסח. חג הפסח מציין את יציאתם של 600 אלף עובדי אלילים ממצרים. לא אנשים שקיבלו את התורה, לא דתיים, אלא זהו חג הגאולה.
זה היה לפני שהם קיבלו את התורה.
בוודאי, בוודאי.
יש לנו עוד חג שמציין את הגאולה לשיטתך, זה חג העצמאות, יום
וחנוכה. העצמאות. יש לנו שלוש גאולות בהיסטוריה, פעם אחת נגאלו ממצרים, פעם אחת מן השלטון היוודי, פעם אחת מן השלטון הבריטי. בעצם אלה הם שלושת חגי הגאולה של עם ישראל.
אז אם אנחנו כבר בשלב הגאולה, ויש לנו מדינה, ויש לנו ריבונות פוליטית, מה הייעוד שלנו עכשיו?
זהו, מכאן ואילך סוף סוף אנחנו חוזרים אל נקודת ההתחלה, כמו במשחק מונופול. אז צריך להתחיל שוב. על זה נאמר, לך לך מארצך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול ונברכו בך כל משפחות האדמה.
כלומר,
סוף סוף אנחנו ממלאים תפקיד במסגרת משפחת הלאומים, לא רק משפחת הדתות או משפחת בני האדם.
אנחנו תפקיד אנחנו ממלאים במשפחה הזו הרב שרקי?
כלומר, אנחנו מהווים פה, הייתי אומר, כמין דגם לייצוא של המדינה האידיאלית. אנחנו בעצם,
אתה חושב?
בוודאי, אין שום ספק. בינתיים, תראי, ההישגים לא רעים. אנחנו סך הכל העם המוסרי ביותר כמדינה על פני כדור הארץ, עם כל ההשמצות של התקשורת הבינלאומית.
כלומר, הסבר.
אני מתכוון לזה. תראי, סך הכל במשך 2000 שנה, היהודים ישבו בגלות ושידרו לאומות העולם, אתם רשעים, אתם לא יודעים לנהל מדינה בצדק. הגויים אמרו, סך הכל, אתם יכולים לדבר, אתם בגטו, אין לכם את ההתמודדויות שלנו. אם הייתה לכם מדינה, הייתם רעים כמונו. הנה, אחרי 2000 שנה, קמה המדינה הזאת. מבלבלת, מזעזעת את כל ערכי החשיבה התיאולוגיים של העולם הנוצרי בין היתר.
למה?
בגלל שכאחד מיסודותיה של הנצרות זה שנפילתו של עם ישראל, השפלתו של עם ישראל, היא הראיה לאמיתתה של הנצרות. וזו הסיבה שהאפיפיור אמר להרצל, מה שאתה מבקש אני אעזור לך בו, סותר את כל מה שאני מאמין בו. אז בעצם אנחנו עשינו הרבה בלגן. ואז אומות העולם שואלים, רגע, רגע, אם עשיתם את הבלגן הזה, סימן שיש לכם מה לומר לנו. אז הגיע הזמן שנאמר משהו, אבל צריך להבין, ברגע שהעם היהודי חוזר לעצמאותו, אולי הוא כן יצליח להקים מדינה מוסרית. הדבר הזה מערער, מהווה כמין כתרוג רטרואקטיבי על כל מה שנעשה בתרבות המערבית במשך 2000 שנה.
בוא נדבר רגע על המוסריות שלנו ונעזור
את זה. ולכן התקשורת הבינלאומית עסוקה, הייתי אומר, באופן כפייתי, אובססיבי, וגם יהודים עוזרים לזה, לספק את ההוכחה שמדינת ישראל היא המדינה הרעה בעולם. וזה דווקא פתטי, כשאנחנו הרי האומה היחידה שהצליחה במשך 65 שנות מלחמה להישאר דמוקרטית ולהעניק יחס אפילו יותר מחיובי למיעוט עוין בתוכה.
טוב, יהיו אנשים בוודאי שיחלקו עליך בנושא הזה, אבל אני רוצה רגע לקחת את זה כן למקום הרעיוניים. אז מה הייעוד שלנו כאן? שאתה אומר שאנחנו אמורים להיות איזשהו סוג של דגם מוסרי, אם אני מבינה אותך נכון, למה אתה מתכוון?
אני מתכוון למה שישעיהו הנביא אמר, שיבואו עמים רבים אל ירושלים, ויאמרו, קומו ונעלה אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים.
זה העניין, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים,
כן,
זה הייעוד שלנו
כן.
עכשיו?
כלומר, המשמעות של הקשבה, הדיבור. כלומר, אומות העולם מחפשות, כל אחת בדרכה, אפשר לומר, כל תרבות בדרכה, את המשמעות לחיים, את האלוהיות, אבל אינם שומעים את הדיבור. כלומר, הדיבור הוא איזה מין פריבילגיה, שהיא באה לידי ביטוי בנבואה במקדם, פריבילגיה ישראלית. ולכן אומות העולם מרגישים את הדבר הזה, ורוצים לשמוע מאיתנו מה שיש לנו לומר להם. התופעה הזאת היא תופעה קיימת, אולי לא כולם שמעו עליה, אבל יש היום בעולם כולו הרבה מאוד מבני אומות העולם שמבקשים לדעת מה שיש לעם ישראל לומר להם, להדריך אותם, לכוון את חייהם באופן שהם יוכלו להידבק באלוהים. אני אישית בא במגע עם הרבה אנשים.
כלומר, אתה בעצם מעלה כאן את המושג שוב של אור לגויים. אתה אומר, זה תפקידו של העם היהודי להיות אור לגויים. ואני רוצה לשאול אותך, זה לא פטרוני? זה לא מתנשא לקבוע שאנחנו יודעים יותר טוב מכולם, שכולם יבואו ללמוד מאיתן?
תראי, זאת שאלה שאני תמיד שאלתי את הגויים שמתעניינים. שאלתי אותם, למה אתם רוצים להיות סוג ב', אפשר לומר? מדוע אתם רוצים לקבל את הרוחניות שלכם מגורם שהוא חיצוני אליכם? עכשיו, מה שעבורי ועבורך הוא מהווה בעיה, בגלל שאנחנו בהחלט לא אוהבים להתנשא, עבורם איננו בעיה.
אתה חושב?
בוודאי. כלומר, תראי, כל הנצרות כולה היא ההפיכה של ילד יהודי אחד לאלוה. אז על הדעת את הדבר הזה. זאת אומרת, וזה לא במקרה, זה לא בגלל שבאופן מקרי הוא יהודי.
אבל הוא ילד יהודי שנפגד על ידי חבריו היהודים.
ואף על פי כן, פאולוס, המקים הגדול של הנצרות, על יסוד חייו של ישו, הוא אומר, הישוע בא מן היהודים. והייתי אומר שבסופו של דבר, ההחלטה לעשות ממנו מיתוס, מיתוס מייסד שמפרנס את הרוחניות של יותר ממיליארד בני אדם היום, מיליארד וחצי בני אדם היום, הדבר הזה הוא משמעותי, זאת היא ההכרה דרך המיתוס בייחוד של הנשמה היהודית. ולמרות שלנו מאוד מפריע, כלומר אנחנו העם היחיד שלא רוצה להיות עם סגולה. כלומר כל העמים האחרים טוענים שיש להם איזשהו תפקיד מיוחד, היחידים שלא רוצים לשמוע על זה, זה אנחנו.
אבל אנחנו מתחנכים על זה, שאנחנו אור לגויים, אומרים לנו כל השנים שאנחנו העם הנבחר.
כן, אבל זה כפוי נגד הטבע שלנו.
מחנכים אותנו לסוג כזה של התנסות, מגיל מאוד צעיר.
לא, זה ממש לא התנסות, כי הייתי אומר שאנחנו לא רוצים לשמוע על זה. כלומר, זה כפוי על ידי מורשתנו עלינו, אבל התגובה האינסטינקטיבית של היו זה התגובה שלך. כלומר, התגובה אפילו אולי שלי, כלומר של איזה מין ביישנות, מי אנחנו כדי לדבר על זה וכו'. התורה אומרת, אתם המעט מכל העמים, והתלמוד אומר על זה ביטוי מאוד יפה, ככל שהשפעתי לכם גדולה, אתם ממעיטים עצמכם. וזאת הייתי אומר, נקודת המוצא של מי שצריך למלא תפקיד, הוא צריך להתחיל את המסע שלו מתוך ההכרה שאולי הוא לא ראוי, זה לא מתאים לו. אבל אחר כך הוא מקבל את זה מתוך אחריות.
כמו שהיה עם משה רבנו, הוא חשב שהוא לא ראוי לתפקיד
שאלוהים מינה אותו. זה אחד מהסימנים של הראוי.
הרב שרקי, כן, הצניעות הזאת, אתה אומר.
הזאת, כן.
אתה הקמת ארגון שנקרא ברית עולם. מה המטרה של הארגון הזה?
המטרה היא לספק את המענה לפנייה הזאת שאנחנו רואים היום מאומות העולם. יש בעצם הזדקקות למה שנקרא תורת שבע מצוות בני נוח.
שזה
בעצם, הייתי אומר, חלק מן המסורת הקלאסית של היהדות, שכשם שיש ביהדות תורה עבור עם הכהנים, עם ישראל, יש גם תורה עבור אומות העולם. והתורה הזאת שפונה אל אומות העולם היא הנקראת תורת שבע מצוות בני נוח, אבל היא הרבה יותר רחבה מזה. ואפשר לומר
שאף
על פי שהתורה הזאת הייתה ידועה בימי קדם, אבל היא לא מומשה בגלל שהיינו עסוקים במלחמת הישרדות. עכשיו חזרנו למקום, אז הגיע הזמן באמת לפרסם את הדברים.
מה הן שבע מצוות בני נוח?
שבע מצוות בני נוח היא סך הכל דומות למה שנקרא המוסר האוניברסלי הטבעי. כלומר, איסור האלילות והגידוף, איסור הרציחה, איסור הגזל, איסור הניאוף.
מאוד מאוד דומה לעשרת הדיברות.
זה שבע ולא עשר, תשימי לב. לא להתאכזר עם בעלי חיים וגם שתהיה מערכת משפט. אלה הם שבע המצוות.
ואלה מצוות שבורא עולם בעצם מטיל על כל האנושות, לא רק על היהודים.
על כל האנושות כולה, בוודאי. אלא שיש כאן הבדל בין מה שקיים היום, שבעצם אפשר לומר ששבע המצוות האלה פחות או יותר מקובלות היום על האנושות התרבותית, בתור צווים של המוסר. אבל
הן לא... נמצאות בתוך החוקים של המדינות.
בוודאי, בוודאי. כך שזה מקל עלינו מאוד את העבודה. אלא שהחידוש, הייתי אומר, שתורת משה מביאה, שזה גם מצווה. כלומר, יש הבדל גדול מאוד בין אם אני לא רוצח בגלל מניעים מוסריים, טובים ככל שיהיו, שזה מקנה לי איזושהי שלמות אנושית, שלמות מוסרית, לבין אם אני מקיים גם בזה את צוו של האלוה, את הצו שאומר לי לא תרצח, שעל ידי כך אני גם זוכה לדבקות טרנסצנדנטית באלוהים. והייתי אומר שמה שאומות העולם מבקשים, זאת היא הדבקות הטרנסצנדנטית הזאת. לדעת שאיכפת לו למי שאמר והיה העולם מן ההתנהגות שלי.
כלומר, בעצם מה שאתה אומר, אני יוצא לעולם ואני מפיץ את הנושא הזה של שבע מצוות בני נוח, ובדרך הזו אני מאפשר לאנשים שהם לא יהודים, שהם גויים, להתחבר לאותו אלוהי היהודים.
בוודאי.
אז הם יכולים להתגייר, זה יותר פשוט.
זה לא תמיד טוב.
למה?
לא תמיד טוב להתגייר, כי להתגייר זה לעבור מאומה לאומה, זה טראומטי. אני שאלתי פעם אחד מבני נוח החשובים שבהולנד, ברוטרדם, שאלתי אותו, מדוע אתה לא מתגייר? הוא אמר, תראה, אני הולנדי. כלומר, להיות הולנדי זה עולם שלם של הקשרים אסוציאטיביים, של רגשות, של חוויות, של חברים, אולי אשתו והילדים. כלומר, מדוע לדרוש מן האדם להיעקר מאומתו? אנחנו הרי לא גזענים. למה האדם צריך להיעקר מאומתו כדי להידבק במי שאמר והיה העולם? הוא יכול פשוט לשמוע מן היהודים כיצד להשלים את עצמו כיפני, כסנגלי וכדומה, למשל כמו קטמקויה, שמבקשים שהיהודים יאמרו להם איך להיות יפני טוב, לא איך להיות מעין יהודי.
אתה מדבר על אנשים שבאים אליך, כשאתה מדבר על קבוצות של בני נוח ברחבי העולם, בהולנד, ביפן, במדינות שונות, אתה מדבר על אנשים שפונים אליך באופן יזום, ומבקשים ממך הדרכה לקיום שבע מצוות בני נוח?
בוודאי, בוודאי.
הם אומרים לך שהם רוצים להידבק ברוח היהודית באופן הזה?
בוודאי, הם אפילו מבקשים לעמוד לפני בדין של יהודים ולקבל תעודה של בני נוח. כלומר, מה שאנחנו מכירים היום כתעודת מתגייר, הדבר הזה יש לו גם כן הליך מקביל, והוא להפוך להיות בן נוח או חסיד אומות העולם, או גר תושב, איך שתרצי לקרוא לזה, יש הרבה ביטויים במסורת. כלומר, אנשים בהחלט מעוניינים להדריך את חייהם, וזה לא רק בשבע מצוות בני נוח. הם רוצים לדעת איך להתנהג כשיש לידה, האם לעשות ברית מילה, מה עם בר מצווה? מה עם חתונה? מה עם סדרי הלוויה? מה עם תפילות?
כלומר, יש להם איזושהי הנחת יסוד שכל ההתנהגות הזאת, לפחות ברובד הרוחני שלה, האופן שבו היא מתנהלת ביהדות, זאת הדרך הטובה ביותר.
או שהם יכולים לקבל מזה השראה, על כל פנים. כן, אני זוכר, למשל, פעם דיברתי עם איזה אחד מבני נוח מצרפת, אדם מלומד מאוד, שאמר לי, אני אמרתי לו בהתחלה, תראה, תיקח מהיהדות מה שאתה רוצה. הוא אומר, לא, לא, מה פתאום? אם זה דבר האלוהים, אז זה צריך לבוא ממך, אתה צריך להגיד לי מה לעשות. כלומר, יש בהחלט איזו בקשה ליצור משהו שמקבל את ההשראה מן היהדות, אבל הוא כמובן תלוי תרבות.
הרב שרקי, אני שואל אותך כאדם דתי, אני שואל אותך כאדם מאמין, אני שואל אותך כרב, לא עדיף קודם כל לשיטתך, אני אומרת, לעשות פה איזושהי עבודת שטח בישראל, לא עדיף קודם לשיטתך שכל היהודים כאן יקיימו מצוות, ואחר כך נצא להפיץ את מצוות שבע מצוות בני נוח בעולם?
השאלה היא בשביל מה נבחרנו. האם נבחרנו בשביל לקיים מצוות, או שנבחרנו כדי להביא דבר השם לעולם כולו? בוודאי ש... אחת המחלות שאנחנו חולים בהן בזהות היהודית שלנו, וזה לא קשור לדתיים או חילונים, זה התחושה שאין מסר אוניברסלי ליהדות, והרי זה שקר. למשל הפילוסוף ברגסון במאה ה-19, אמנם היה ממקור יהודי אבל רחוק מאוד משורשיו היהודים, דיבר על עליונותה של הנצרות לעומת היהדות, בגלל שהנצרות דואגת מביאה אלוה שדואג לעולם כולו, בעוד שהיהדות דברת על אלוה שמתעסק רק בעמו. והייתי אומר שאחד מהמשברים הגדולים בזהות היהודית זה לקבל את דברי ברקסון. הגיע הזמן שאנחנו נדע שיש ליהדות מסר אוניברסלי. אם את רוצה להחזיר יהודים בתשובה, ואני רואה שיש לך רצון, כן, להביא אנשים...
לא, לא, לי אין, אבל אולי לך יש.
אולי יש. אני קצת ציני. אבל אם את מעוניינת לחזק את יהדותם של יהודים, את צריכה ללמד אותם את יהדותם כפי שהיא. אותה יהדות שמדברת על מסר אוניברסלי של היהדות.
לא, כי אני מתחברת למסר האוניברסלי הזה שאתה אומר, לא לרצוח ולא לגזול ולא להתעלל בבעלי חיים. ואני שואל אותך, הרב שרקי, למה אתה יוצא לאומות העולם? ברוך השם, יש לך מספיק קליינטים כאן בארץ שעדיין מקיימים את אותן עבירות כל הזמן, וזה לא קשור לשבע מצוות בני נוח. יש פה מספיק פושעים ומספיק אנשים שעושים את החטאים האלה כאן.
כן, זה מה שמסביר לך, שכדי לתקן את החברה הזאת, ברגע שהיהודי שומע שאומות העולם מתעניינים במה שיש לו לומר, זה מחזק את זהותו היהודית וממלא גם את קיום המצוות שלו. כלומר, את יודעת שתמיד היהודים, כשהם רוצים לדעת מה לחשוב, הם קודם כל פותחים רדיו כדי לדעת מה אומות העולם אמרו. והנביא, דוד המלך אומר לנו, אז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה, אז פתאום היהודים אומרים, הגדיל השם לעשות עמנו. כלומר, דווקא התגובה היא, אם הם אומרים, אז זה כנראה נכון.
תאמר לי הרב שרקי, אם היו היום נביאים בימינו, אם היו נביאים מודרניים, איפה היית שם אותם ככה בשורת האנשים שמנהלים את המדינה?
תראי, התפקיד של הנבואה בניהול המדינה, לפי ההלכה היהודית, הוא תפקיד חשוב אך מצומצם. כלומר, אין, יש כמין הפרדה, כמו המושג המודרני של הפרדת הרשויות, יש גם בהלכה משהו כזה, איזה מין פיזור של הסמכות השלטונית בין גופים שונים. ראשי תיבות משכן, מלך, שופט, כהן ונביא, כשהמלך או הפרלמנט, או משנה, כלומר, זה יכול להיות כל שלטון סקולרי שהוא ממלא את התפקיד של תיקון העולם, שלא יהיה פשע, שיהיה ביטחון, שתהיה...
בוא נגיד כנסת ישראל במשמעות המודרנית שלה.
כן, בדיוק, הכנסת וגם מלא הממשלה. השופט, דהיינו הרשות השופטת בהלכה מדובר בסנהדרין, אבל זה יכול להיות גם כל גוף שמחוקק את החוקים. הכהונה שהיא בעלת האופי הפולחני, והיא מתרכזת בתחומים הפולחניים. והנביא, שהוא בעל הסמכות המוסרית, מוסר דבר השם, נותן את הכיוון, את קריאת הכיוון למדינה, וזה אסור שזה יהיה במסגרת, הייתי אומר, של פורמליות משפטית. זה צריך לבוא מהעולם הערכי.
אז אולי סופרים, אולי אנשי רוח, אולי אנשי אקדמיה שיוצאים וכותבים מאמרים.
זה הניסיון.
אולי זה סוג של נבואה מודרני?
זה הניסיון בעצם המודרני, למצוא איזה מין תחליף, איזה מין, איזה משהו שיכול למלא את התפקיד של הנבואה. ברור שיש הבדל בין כמו לבין המקור.
הרב שרקי, אני רוצה לשאול אותך לסיום. אנחנו נמצאים בפתחה של שנה חדשה. מה היית רוצה לומר לנו בפתחה של השנה הזו?
הייתי מצפה שכל אחד מאיתנו ידע להכיר בזה שגם לשני שסובר אחרת ממנו יש מה לתרום במהלך בניית הזהות היהודית הכללית שלנו.
כלומר?
כלומר, יש, הייתי אומר, כמין התחלקות של, של הזהות היהודית בפרצופים שונים. שמאל וימין, דתיים וחילונים, ספרדים ואשכנזים. יש לכל אחד, עם הטעויות שלו, יש גם בכל זאת ניצוצות של אמת, גם אליבא דמי שחולק עליו. כלומר, יש במפגש הזה, המפגש בין הזהויות השונות של החברה, אסור שיהיה רק מפגש מאיים, של התגוננות. יש לכל אחד גם מה לקלוט מהשני, גם אם הוא נשאר בעמדתו.
הרב אורי שרקי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.